בסוף הגעתי לצ'פרק הראשון, יש פה איזה עמוד אחד על עמוד די מלא וקדוש ודי משמעותי, אז נמשיך בו ולא נקפץ לפרק אחר, עד שאימו את זה. טוב, הבא בדף ט"ז עמוד ב', וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אלפז התימני, בגדד השוחי, לצופר נעמתי, ויבדו יחדיו, לבוא לנוד לו ולנחמו, מי ויבדו יחדיו, האמר ש... יכול להיות מיותר, שהרי כתוב שהם הגיעו, אז מה... א', הם התוועדו יחדיו, ואחר כך יחוזו די הם הגיעו. אז מה ההתוועדות הזאת? מביא דמר רב, למה שיחסו כולן בשער אחד, בשער עם עין. זאת אומרת, בעצם הם מתואמים אחד עם השני. זאת אומרת שזה לא שלושה חברים שאף אחד לא מכיר את השני. יכול להיות מצב שאדם הוא אבל וכל טרגדיה, מגיעים שלושה אנשים משלוש תקופות שונות בחיים שלו, שכל אחד מכיר אותו מזווית אחרת, ממקום אחר. הם שלושה קרובים, אבל אין קרובה בין האנשים השונים, אלא אחד מכיר אותו מהעבודה, אחד מהמשפחה, אחד מהילדות. פה הכוונה, כשיחסו כאן בשער אחד, הכוונה ששלושתם הם איזו חבורה אחת. ותנה, בין כל אחד ואחד, 300 פלסי. מינה ויעדי, אילה מכלי להבו לו, וגדם אילן להבו לו, כיוון תקם שהבו יעדי. אז כלי לזה כתר, רש מסביר פה שהיה עם פייסבוק הזה, בכל קטע שלושה פרצופים, ואיש את שמו מחוקק על פרצופו, וכשמי עשרים אל אחד מהם פרצופו משתנה, וכן אילן. אז אני לא כמית אלו כתיבה בו ראית. עכשיו, בכל אופן, הרעיון פה בעצם, נכון, איזו קרבה נפשית שמשתפת אותם למרות המרחק הפיזי, שרחוק אתה בפיהם וקרוב בליבותיהם. זאת אומרת, אתה, המרחק הגיאוגרפי הוא רב, אבל המרחק הנפשי הוא מאוד קרוב.
יש דבר כזה קורה פעם, שלא היו...
מה?
לא היו אמצעי תקשורת. יש דבר כזה קרה פעם, שהיה קרבה נפשית אפילו שלא היה קרבה פיזית.
תראה, אני יכול לענות את השאלה הזאת בכמה מישורים. זאת אומרת, הפשט הוא, איך קוראים לזה? הפשט זה מה שזה סמלי, זה ודאי יכול להיות הפשט פה. אבל תשמע, איך אתה יכול לדבר בטלפון מישהו 300 פלסים ממך?
טוב, אבל לטלפון באמת.
כן, למה כקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך טלפון, נכון? אז הוא היה רוצה שיהיה לך טלפון, הוא גם עשה חוטים, אלקטרוניקה ו... בסדר, אז קדוש ברוך הוא רוצה שהם ידברו... זאת אומרת, מי שאמר לה שמן וידלק, יכול לומר לה חומץ וידלק. מי שאמר לה טלפון שיעבוד, יכול גם לומר לה כליל הזאת שתעבוד, אם אתה רוצה במרכאות. מה שאני רוצה לומר ב... אני לא בכך רוצה להגיע לעמדה הזאת, אבל אם רוצים, קל מאוד לעשות את זה. שבעצם, מה אתה אומר? אתה בעצם אומר, אני מבין איך עובדת מערכת אלחוטית. כי אני יודע גלים וכו', ואני יודע איך עובדת מערכת עם חיוות, כי אני מכיר את כל הסימנים. בסדר, אז כמו שהפיזיקה עובדת, גם המטאפיזיקה עובדת. כאילו, כמו שה... כוחות הלוגים עובדים, גם הכוחות המיסטיים עובדים. אם אתה, כמו שאתה מבין שהלוגיקה עובדת כי זה סיבתיות, אז יש גם סיבתיות כזאת. יש סיבתיות של פיזיקה, יש סיבתיות של שדים, יש סיבתיות של מלאכים. זה כאן פילוסופית, לא מציאותית, פילוסופית, זה כאן מאוד להגן על זה. כאילו, גם זה איזה מערכת של סיבתיות, היא לא מערכת ש... עובדת דווקא עם הטבע, היא עובדת עם גורמים אחרים. אבל כמובן, הפשט בסופו של דבר זה ברמה, ברמה כמובן הסמלית, אם אתה רוצה, תגיד שזה קרה ב... זה קרה כאילו דרך נס, תמיד אפשר, מצדים את הרעיון פה זה חשוב. עכשיו, דקה אחת, עכשיו מה אומרת פה שיש או כלילה או אילני. זאת אומרת, או שכמו איזה קטע כזה, או עץ שפתאום נובל. את הסמלות הזאת ניתן למשוך לכיוונים שונים. כל כך כמובן, כלילה זה משהו אנורגני, ואילני זה משהו אורגני. אז אפשר לדבר על זה איזשהו חברות טבעית, איזשהו אחוות טבעית שאתה ביניהם, לעומת זה משהו יותר נורמות חברתיות, או איזשהו, אולי נורמות זו המילה נכונה, איזו זיקה שמחברת אותם ברמת ה... לא ברמה הטבעית, אלא דווקא מהשג שלהם, מהכוחות האנושיים שהם פיתחו, ולאו דווקא ברמה הטבעית. ישנם חברים שאתה מרגיש מחובר אליהם, או מגיל צעיר, לא, נאמר זה ככה. עם חברות, בעצם מניחה איזשהו מכנה משותף, עמוק, בין שני החברים. מה זה בעצם חברות? אתה מתחבר, ואיך אתה מתחבר? אז יש שהוא מגע משותף, אז יכול להיות מגע מאוד מאוד שטחי. באמת, אני יודע מה, באמת, שהוא יכול להיות שכנים, שבמקרה הם גם אחד עד השני, אבל ממילא, מה שמקשר ביניהם זה, אני יודע מה, הגינה משותפת, אחת המדרגות, הגינה משותפת וכדומה, באמת כל מיני... כל מיני דברים מזדמנים, זה יכול להיות אוהדי כדורגל, שמה שמחבר אותם זה עדה לקבוצה, אז אם אדם שפוי בדעתו, אז כשהמשחק נגמר וזה את האצטדיון, אז אין הרבה קשר זה שישב לידו, כי הוא יש את החיים שלו ואת הצרות שלו, והוא יש את החיים שלו ואת הצרות שלו, והם מחוברים באיזו נקודת השקה מזערית, וכן הלאה. עכשיו, אז כלומר, הרבה פעמים, אם נדברים לחברות כבר עמוקות יותר, צריכו להיות איזושהי אישיות משותפת, במחות כימיה, שהרבה פעמים מוצאה, או לחילופין, שאיזושהי חוויה מאוד חמוקה משותפת, זה יכול להיות בן אדם שעברת איתו מלחמה, זה יכול להיות מילדות. זאת אומרת, הרבה פעמים חברים מילדות ממשיכים לאורך הדרך, כי... בשנות הבשים הפורמטיביות, שבו הם מעצבים את עצמם, ומפתחים את כוחותיהם הנפשיים. אם מישהו חבר שלך בכיתה א' או ב', או גן, אז אולי אתם שונים, אבל התחברתם לנקודה, כאילו הוא מתוכנת לתוך הקוד הכי בסיסי של הנשמה שלך. הוא הופך את חלק מחייך בשלב מאוד מאוד משמעותי. אבל אם דבר אחר, נאמר ככה, אפשר לדבר אילני במובן הזה, שיש אנשים שאתה קרוב אליהם בגלל שהאופי שלך דומה. ממש כאמור כימיה. לחילופין, יש אנשים אחרים שהמשותף ביניכם זה שהוא מכנה משותף לא דווקא באישיות, אלא יותר בתחומי עניין. זה יכול להיות תחומי עניין תורניים, תחומי עניין מחקריים, ומת פוליטיים וכדומה. אז זה, אז אם מוצאים, אילני מדבר יותר איזשהו אופי מאוד משותף, משהו מהטבעי, מאוד כלילי, זה כמובן יותר משותפים, תחומי עניין, תחומי פעילות. אם מוצאים שם, זה כמובן נגיד בו את הלב לשכל, שזה מתקשר, זה נקודה קודמת, הכלילי זה בראש, האילני זה כמו יותר בנשמה. אפשר גם לדבר, אגב, באמת, אני חושב, אם אני מבין נכון, שבשיר השירים יש הרבה מאוד, באמת, נקרא משחק או דיאלוג, עובד גם דרך הנקודה הזאת, מטאפורות אורגניות של צמיחה, באמת, שרך כדע הזין שקשור מהגילד, או ממונה, איך זה קשור? מוני עריות, ממונות עריות וכאלו, לעומת תורי זהב ונקודות הכסף, או דברים כאלו, עד כמה שבי זה משחק תפקיד שם, את המעבר ממטאפות טבעיות ופחות טבעיות, משחק תפקיד משמעותי שם. חובן, אז גם פה אפשר... אפשר גם לדבר בנימה כזאת, שאפשר גם לדברים רוצים שהכלילה בא מלמעלה, בבת האילני שצומח מלמטה, והכלילה פה מזכיר כמובן את ימי האחורי. טוב, בכל אופן, אז יש איזה מחיים משותף עמוק בין הקבוצה הזאת. איוב, כמובן שהמרחק הוא, כמו שמעתי קודם, יש לנו חברויות שמבוססות, איזה קיבה מזדמנת. אני יודע מה, אז אם אחר בוקר אני עושה חתונה, אני אזמין את כל השכנים. אבל אם השכנים יעבו דירה, בעוד עשר שנים עושה חתן מישהו אחר, אז לא אזמין את השכנים אחרי שהם עבו דירה. לעומת זאת, יש חברים שאתה פוגש בהם פעם בעשר שנים, אבל אתה מרגיש מאוד מאוד קרוב, הדבק הוא מאוד בסיסי, שגם אם תפגש פעם בעשר שנים, אתה עדיין מרגיש מאוד קרוב. זה מתקרם פה של השנה שמפרסה, ש... אני בגלל זאת, הם לא רואו את איוב שנים לגבי שנים. זה לא השכן ממול. זה אנשים שבכלל לא ראו אותו שנים, אבל דווקא הם מגיעים בתקופה הזאת. אמרה, והן דאמר אינשי, או חבר כחבר את איוב, או מיטוטה. טוב, עכשיו כאן, שתי הערות בהקשר הזה. א', מעניין שהם מתורים פה כחברות קרובה ביותר. או חברים כחבר של חבר של איוב, או מיטוטה. זאת החברות האולטימטיבית, שאחד מרגיש רע, אז השני, העת שלו, אומרת, החיים שלו נפסקים, כי הסביבה שלו נפגמת. זה כבר החברות והידיעה. תראה מזאת, אחד הקטעים דעתי הכי מרגשים בספר איוב, אם לא בתנך כולו, זה שבו הם באים, בעבור לנחמו, לנדוד לנחמו, וישו שבעה משבע לילות ואין דבר אליו דבר. הם ישו שבעה ימים, ומה הם עושים? הם פשוט שותפים בצער שלו. זאת אומרת, הם לא יודעים אותו פילוסופיה, אלא הם, השתיקה שם בטח חזקה מהדיבורים שבאו אחר כך. במשך שבוע, זה פשוט איזה חיבוק אחד ארוך, אבל זה חיבוק בלי מילים, זה גם חיבוק בלי חיבוק. זה, הם מתיישבים לידו ויושבים שם, כאילו שגורלו או גורלם, באמת, הם משדרים לו תמיכה, אמפתיה, שפשוט יחד איתו, והאמת היא שניחום אבלים, הרי לאהוב, הרעיון של ניחום אבלים זה לאו דווקא לבוא ולהסביר לאבל את התיאולוגיה. זה בדרך כלל לא מעניין את האבל, ובכל מקרה זה לא מטרה של מנחם. מטרה של מנחם זה לא לפתח פילוסופיה של המוות או של הרע. המטרה של מנחם זה קודם כל שדר תמיכה. שדר תמיכה, שדר שותפות. וזה מה שקורה פה, הם עושים את זה מצוין. אגב, גם לומדים מזה להלכה, שאדם שבא לבית האבל, אסור לו לפנות לאבל, צריך לקרוא שאבל לפנה אליו, כי אתה בא לעזור לאבל ולהיות שותף למצבו הנפשי. לא, אתה... הרי זה לא אומרת להראות, לתפוס במרכז הבמה ולהראות לאבל שאתה שם. הרי זה, הם בעצם לזרום ממצב רוחו של... של האבל, אז הגמרא מאוד קטן, תדרוש מזה שהאדם לא יכול לפתוח עד שהאבל פונה אליו. אבל הם בעצם נותנים לו פשוט תמיכה עצומה, וגם אתה פשוט מתבדח אחר כך. אבל הם עושים מצוין. אחר כך כשמגיעים לפילוסופיה, אז דווקא הם פחות מוצלחים. נכון, הכתימה בסוף, שלא דיברת מהי נכונה, שהם לא היו בסדר. זה שמקום מת, כאילו, כל זה רק חברות ברמה הנפשית, הטבעית, הם מצוינים. ברגע, אז אני לא יודע, אז לא ברגע שמגיעים לפילוסופיה, אז הם כבר כושלים, או ברגע שאיוב מתחיל להתווכח, אז אוטומטית הם יוצאים נגדו. זאת אומרת, כאילו, הוויכוח או ההתנגדות לתכנים, אז ברגע שמתחיל, את איוב הבוכה הם מבינים. את איוב הכעוס, המתלונן, הם לא מצליחים להבין. אז מאוד עצור, הם באים, עושים תפקיד קריטי בתחילה, ומאוד עוזרים לו, בסוף הוא גומר איתם בכעס אחר. אז אולי יש איזה קרבה, קשה לדעת מה אנחנו יחסים בינו לבינם בסוף. האם זה כזה, הם עדיין החברים הכי קרובים לשם מסכימים, או שהם מרגיזים אותו, וזה גמר באיזה מתח או חיכוך, קשה לדעת. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא צודק והם לא בסדר. מה אנחנו יחסים בינו לבינם? קשה לדעת. כל פנים, הם כושלים, למרות שהם מתחילים טוב, הם בסוף, יש מקום כושלים בסוף. נקודה אחת, נקודה שנייה, כן, או חברותה או מיטותה. הביטוי הזה מופיע פעמיים בשעס, לפי המסורת השעס. לא הסתכלתי פה תשוב, השתמכתי על המסורת השעס, הישן והטוב. אחד הסיפור זה שכון ימאגר. שכמעט שהוא מגיע אחרי 70 שנה, ואף אחד לא מכיר אותו, ואף אחד לא מתחס אליו, והמשפחה שלו, והתלמידים שלו, ו... אז הוא מבקש למות. כי או חברותא או מיטותא, אבל שם לא הכוונה חבר, שם הכוונה חברה. כי הוא חי מחוץ לחברה שלו, חי מחוץ לתקופה שלו. אז חברותא שם, אז הכוונה, אתה לא יכול לחיות היום במאה ה-19. כאילו, מי שבמאה ה-19 שיגיע לפה בתאות, אין מה לחפש פה. זה לא העולם שהוא מכיר, זה לא החברה שהוא מכיר, זה הגמר שם. כאילו, אתה חי בחברה שלך, בתקופה שלך, ומכונת זמן זה לא, זה טוב בשביל טלוויזיה וספרים, זה לא... במציאות הגמר אומרת, אל תקפוץ קדימה בזמן, אל תקפוץ אחורה בזמן, זה לא ילך. השם הזה חברה, פה הכוונה באמת חברים, במובן הזה של... עכשיו, פה זה גם מקבל ביטוי יותר חריף, או חברותא או מיטותא. מה זה או מיטותא? אז צריך לזכור, איוב הוא מצב שיוש טוטלי בהתחלה. הוא מפתח ויקלל את יומו, ובהתחלה הרי, א' כל הוא מקלל את יומו, שזה סוג של ייאוש ובעיתה. מקלל את יומו, הכוונה, לא רק שהוא כועס הקדוש ברוך הוא, הכוונה, הוא בעצם אומר שחייו הם חסרי טעם, הוא... טוב לו שלא נברא מי שנברא, זה בעצם, לא משנה כך, וקלט יומו הכוונה שמה, וקלט יום הולדתו, הכוונה, יום לידתו, או הכוונה שהוא מקלט הגורל שלו, בין יח ובין יח, זה אותה משמעות, שבעצם אומר, הקיום שלי לא שווה כלום, אחרי כן פתח להיות פיר ויקלט יומו, ואז כמובן מגיע המענה הראשון שלו, שהוא לא מענה, הוא בעצם... בעצם פשוט באמת רצון להתאבד. באמת, הפרק הראשון של איוב, שבו הוא מדבר, איננו, הוא לא יוצא שם כלפי שמיים, ולא, הוא לא מדבר שם באמת על הגורל וההשגחה. הוא פשוט אומר, יגלו חושך וצמם ותשכון עליו, וכולי. השם באמת, אני אקח פה את הפסוקים המפורסמים יותר והחריפים יותר, כי אתה שכבתי ואשקוט, ישנתי, אז ינוח לי, אם לכים ואתה וכו', אם שרי, אם לכים וצייץ ובונים חובות למה וכו', או חנה ותמון לא איים, שם רשעים חדלו רוגז, ושם ינוח הגיע כוח, וזה תמיד פלא גדול איך שכל שבת שרים, שם ינוח הגיע כוח, כאשר כשם הקוראי זה מוות. אוקיי.
הנביאים והחכמים לוקחים סיפים על החזון הטובה בלב.
זה נכון. בכל זאת, זו דוגמה מאוד חריפה. זאת אומרת, לשיר פסוק שמציין בעצם את רצון המוות, הוא... דוגמה מאוד חריפה. מה?
עולם הבא.
פה זה בקשה, הוא מכך, האמת. אפשר לתרגם את זה ככה, זאת לא כמה טוב, אתה פה זה יום, שם ראשון חדו רוגז, ושם ינוח רגעי חוח, יחד 20 שעננו, לא שמו כל נוגס, ועבד חופשי מאדוניו, אתה בכל מקרה, זה, אז אתכם מה, או חברות או מיטות, הפעם מקבל משנה משמעות, גם ככה הוא רוצה להתאבד, יכול להיות, אם החברים לא שם, אז הוא מתאבד באמת. זאת אומרת, זה אפשר לחשוב על המשך אחרי הספר. נכון, אנחנו תמיד אומרים, באים הרעים מנחמים לדור, אבל בעצם כל תפקיד הרעים פה זה להתווכח איתו, ובעצם להציג את העמדה השנייה, או הצודקת או הלא צודקת. אבל בעצם, אם אני מכך בחשבון שאיוב אכן שואף למות, והוא מת, הוא בעצם לא מסוגל לסבול יותר, אז אני אומר, אולי, כשאגמר אומרת, או חברותא או מיטותא, אני אומר, יש הרבה סיכוי שלולא החברותא, הוא באמת היה במיטותא, הוא באמת היה מתאבד. זה רק החברים, אני לא משהו מדבר קצרו אותו עם האקדח, הם נתנו לו טעם ומשמעות ומספיק תמיכה שהוא ממשיך. אז לכן זה מקבל פה משמעות הרבה יותר, יקרה זה משמעותית.
הרב, גם הוויכוח שהם נותן לו את ה...
כן, כי בהמשך, נכון, שגם הוויכוח ושוקור, אתה אומר יפה, זאת אומרת, אתה אומר, אולי הוא, לא, הוא מאוד לא מסכים עם הטענות שהם, הוא נעלב אפילו מהטענות שהם, אבל זה נותן לו, זה מחזיר את העולם של החיים, שזה הרבה מאוד יפה, שכאילו זה, אני חושב שזה גם נכון במציאות שלנו, אם מישהו עומד על ידי חלום ומאיים לקפוץ, אם אתה תחיל להתווכח איתו, אז כבר, יש מקום כבר 80, אתה צודק, 80% מהעבודה כבר עשית, אז... צריך שלא מוכן להתווכח ולא מוכן להיכנס לדו שיח, שהוא בעצם מנותק כשאתה בבעיה יותר קשה. אוקיי, הלאה. והיקי, עכשיו פה יש קטע קשה מראש. והיקי אחרי אדם לאורו, והיקי אחרי אדם לאורו בפה אדמה ובנות יודו להם. רבי יוחנן אמר, רבייה באה לעולם, כשמע מריבה באה לעולם, שמע, מה פה מוטל קצת מהכפילות? יחי אדם לרוב ובנות יודו להם. זאת תגידו, יחי לרוב, וזה לא צריך לומר, או תגיד, והיא מת, או תגיד, והילד בנים ובנות, או משהו כזה. נוסף על כך, פרק מה, למה כי יחי אדם לרוב ובנות יודו להם? אז תגיד מה, אתה בא מאיפה הבנים, כאילו, יצאו איזה קשר בין לרוב ובנות. עכשיו, כבר, בפשט, זה כהמשך הסיפור מספר על בני אלוהים שעוטפים אחרי בנות האדם. אז לכן, קודם כל מספרים שעדו בנות, אחר כך מספרים שהם עוטפו אחריהם. אבל כבר, המדרש מספיק היה לומר, והגיע חיל אדם לרוב, והיו בינים בנות האדם כי טובות הן, לא היה... אז המדרש פה, הוא נסה להביא את הקשר בין לרוב ובנות יהודו, לכן רבייה באה לעולם, כי שמע מריבה באה לעולם. עכשיו, רבי יוחנן נתייחס לצייך, יש לכי זה לא ברור הכוונה, כי רבים עליהן, כמו בני אלוהים האלו, שבעצם, והיו בנות אדם כי טובות, אז יש להניח שגם היו שם מריבות, וזאת הכוונה, או שהכוונה שהם רבו בינן לבין עצמן. אתה יודע, ריש לקיש פה לא כך מפרט. רבי יוחנן אומרת רבייה בנו. אמר ריש לקיש רבי יוחנן, אוקיי, עכשיו, מה משמעות רבייה באה לעולם? אז ראה שמרבייה באה לעולם כשנודע בת, כפי שמהרת להיות לו זרע. יש פה במרשה איזה מהלך מאוד מעניין, שפוטו נטע המשך והמשך, אבל הוא משהו שפרו ובו, שפרו זה הזכרים, רבו זה הנקבות. שהביטוי פרו ובו בעצם צריך לפרק אותו לשניים ולייחס, כאילו, לזכרים את המרכיב אחד, הנקבות, מרכיב שני. עכשיו, למה... הנמר רבייה מייחס לבנות, אז רשי אומר פה כאמור, מרד אותו זרע. וזאת למה? אז פה ניתן לדבר על זה במונחים של מונחים עד שאישה הרצון אימהות. אומרת שבעצם, אנחנו מולכים יותר כזה קיומיים, פסיכולוגיים, או פסיכולוגיים או קיומיים. ויש אומרת, יש כל מיני מקומות שבהם, נגיד, גם התנה של נשים ללא בנים, כי מי שאנו בן חשוב כמת, בולט הרבה יותר דווקא את הנשים, רחל. אבל יוונים, עם עין, מתה, נוכי, למשל. עכשיו, יכול להיות בעצם לטעון שהרצון של האישה להוליד, אני הצעתי פה בקשרים שונים את מה שהרצפק כותב אדם בביתו, שאישה נקראת חיה, חווה, כי אין כל חי, שזה בעצם הגדרת. אני אתן את זה במונח כזה, תזכרים את זה מהרשו המהר"ן, אחד מהם מדבר על הצד שפשוט גבר, אצל זה בעצם הפוך, שגבר יכול להתחתן עם אנשים, אז אכן מספיק גבר אחד בשביל פריה ורבייה. נשים, אישה לא יכולה להתחתן, אישה יכולה להתחתן רק עם גבר אחד, ממילא צריך הרבה נשים בשביל הרבה... כי אחרי אדם לרוב, הוא צריך הרבה בנות. זה גם אגב, זה לא רק עניין הלכתי, זה גם עניין פיזיולוגי. גבר יש גם הרבה יותר זרע לתת, מאשר שיש נשים ביציות. יש פה כיוון אחר מעניין, אני לא זוכר. אז איפה ראיתי אותו? באחד מפרשים אולי לא. וזה בעצם לחשוב על כל מודל הפריה, כל מודל הפריה והריביה. מי שרוצה לראות, הרב בי כתב איזה מאמר פעם הלכתי מסביב כל נושא של יוחסין בטיפולי פוריות ב-20 שנה, ושם גם כן בודק את ה... אפשר לעשות שם מזווית הלכתית יותר. הנקודה היא כזאת, התפיסה שלנו היום, לרוב, שבעצם גבר ואישה שותפים בהולדה. יש את הזרע, יש את הביצית, הם מתחברים, XY או מה שלא יהמת, עושים את כל הטבלות הגנטיות, וזה בעצם מתפס פחות או כ-50-50. הוא נותן זרע, היא נותנת ביצית, וככה יש שותפות. נכון, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו, הקדוש ברוך הוא, זה שותף א' האבא, שותף ב' האמא, וכן הלאה. עכשיו, זו תפיסה מסוימת, שהיא הרווחת היום. אז גם היום יש איזו נטייה, כשאנחנו רוצים לדבר, נבוא לצד הלכתי לשני אחד, אם חושב היוחסין, אז נדמה שיש איזו נטייה, נקרא לזה אינטואיציה ראשונה, לחשוב על DNA. זאת אומרת, בסופו של דבר, הבאדם זה ה-DNA שלו, אז אם אין לכל אחד נתן 50%, אז... אנחנו רואים את החומה הגנטי כמגדיר את ההורות וכן הלאה. אפשר לחשוב על מודל אחר, מודל שבו אומרת קורה ההפך. בטבע זה לא בדיוק שותפות. נכון, הגבר נותן את תום את החומה הגנטית את הזרע שלו, ואז הוא נעלם. האישה נשארת עם הוולד בגור, בני חירות. זה בעצם לא אומר את הגבר נתן זרע. הוא לא נתן ילד. העסק הזה התפתח ברחם. הוא בעצם, הוא נתן משהו שבזה מה שאנחנו חושבים שאחד הצמחים. אז ברור שמה שעץ חדש יצמח, צריך יצטובן, צריך זרע מעץ אחר. צריך שאת האבקנים מפרח א' יגיעו ומפרח ב' וכדומה. אם כל זה אנחנו לא אומרים, אנחנו שומעים את העץ הזה צומח באדמה, אנחנו לא אומרים שהעץ הזה הוא הבן של העץ ההוא. אנחנו מתעסקים בגנטיקה של העצים, אז כן, אבל אם אנחנו מתעסקים בעצים, אנחנו אומרים, אנחנו לא באים ואומרים שהעץ, עץ הרימון הזה הוא הבן של עץ הרימון ההוא. אנחנו אומרים שהוא צמח באדמה, העץ צמח באדמה. כמובן שהוא צריך מים, הוא צריך מינרל, הוא גם צריך זרע, אבל ההנחה היא שהאדמה הצמיחה אותו, שהוא בעצם, הוא שאב מתוך, זה בעצם מודל של רבייה, שהוא שאב את הכל מתוך האדמה, עם תרומה של, כל מיני תרומות מבחוץ כאמור, יש תרומה של שמש, תרומה של מים, יש גם תרומה של זרע, אבל לא המים עשו את העץ, ולא השמש עשתה את העץ, אלא האדמה עשתה את העץ. האמת, אין כמעט צומח על פני האדמה. אז כך גם, תחשוב, שאם בני אדם, האם אנחנו רואים את זה ככה גם כן. שבעצם, דווקא ההורות היא אצל האמא, הדבר הזה כאמור, יש לו השלכות גם, או ניתן לפחות, ניתון, שדבר הזה יהיו השלכות מרחיקות לגבי יוחסין. כי בעצם נאמר ככה, במקרים היום של תרומת זרע או תרומת ביצית או פונדקאות, אז השאלה היא, האם אתה מייחס את הוולד אחרי החומה הגנטית, כי מי שתרם את הזרע או את הביצית, אז אם זה מקרה של תרומה, זה יהיה אחרי התורם ולא אחרי המקבל, ואם זה מקרה... לחילופים, אם זה במונחים מעשיים, אז אם מישהו מקבל תרומה, אז לא ההורים, אלא התורם יהיה מהפונדקאות שבו, פונדקאות שבו את הילד יחזור לתרומים, אז הם יהיו כן ההורים. לעומת תפיסה שנייה, שהאם היוחסין זה הולך אחרי הרחם. זאת אומרת, אם התינוק, שהזרע זה מאיה בעלמא, זה שום דבר. הילד הוא בעצם נוצר בתוך תשעת חודשי ההיריון, אז אם אלה היוחסין גם יהיו, זה מתוך תפיסה כמו, שבעצם הוא נוצר בתור בן אדם, מתוך שהוא פרה ורווה, מתוך גופה, מתוך המודל הווגטטיבי, לא המודל האחר. בפוסקים יש דעות אחד ולכן, כמובן שיש גם דעות בפוסקים היה, שזה שניהם או שום דבר. זה גם, אבל מגיע שתי דעות המרכזיות, אני כבר אומר מראש, אין דרך לפסוק. זה סברה מול סברה, אין במקורות, אין חומר, אין משנה בקידוש עם מה קורה במקרים כאלו, זה הכל, זה כל בעצם סברות. כמו מי שרוצה, אני מפנה אותו למאמר של שרביק, שהוא מדבר שם כמוצא יחתי, נחזור פה כרגע לפה, ובנות רביעה באה לעולם, זה יש מקום הנקודה הזאת, שבעצם המנגנון ההולדה, לא ההולדה, מנגנון הרביעה בכלל, הוא בעצם, בית לאישה יש מערכת רביעה, העברית המדעית של היום, מערכת הרביעה זה בעצם, היא מתייחסת שוב פעם בעיקר לנתינת הגנטיקה, אבל האישה רביעה, הגבר תורם, הוא לא, הכל נעשה מתוכה, וזה גם חוזר לנקודה שאמרתי קודם, ואז יש בסיס גם ביולוגי, נקרא לזה, לתחושות השונות, שאם היא מרגישה גם, אולי יותר, גם תחושות אחרות לאחר מכן, עם האמת הנוכי, כי זה, בכל מקרה אומרת, רביעה באה לעולם, פותח פה איזה פתח, אחרי נחשוב על כיוון אחר, כמובן, זה משנה גם את התפיסה, וגם, בכל זאת, גם בתפיסה, גם כמו השלכות גם הלכתיות. אוקיי, מה לזה שקישו ביוחד? דרך אמרת, רביעה באה לעולם, מה לא נכפלו בנותיו של איוב? אמר, נהילו, נכפלו בשמו, נכפלו ביופי. תכתיב אלו שבעה לבנים ושלוש בנות, תקרא שם אחת אמים, השם השני הקציעה ושם השלישית קרן הפוך. טוב, יש פה דבר, השאלה שלו היא בעצם לא רק על הבנות, היא גם על הבנים לכאורה. באיוב נאמר, שהיו לו, בתחילת הספר, זה שם רשימה של הנכסים שלו והמשפחה שלו. מעניין אגב, כן, והיוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות, והם יקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות וכו'. עכשיו בסוף הספר כתוב שהוא קיבל כפול, אז כתוב, במקום שבעת אלפי צאן 14,000, ובמקום שלושת אלפים גמלים 6,000 גמלים, במקום 500 בקר 1,000, במקום 500 אתונות 1,000, אבל ילדים אישרו אותו מספר, 7 ו-3. אולי. יכול, אני לא בטוח, אני חושב שאומרת, השאר גם יכולה להיות על שניהם, גם על ה... גם בגלל הבנות, ודאי אם זה יותר מטור מה שאני רוצה לומר עוד רגע. יש נקודה אחת ש... טוב, בעצם אני כל נאמר את זה, אז נאמר את זה. אז הנקודה הזאת. הדבר הזה נורא הגיוני. נשאר לנסית הגמרא בצד, נזכה בחומה בתנ"ך. כסף, זה כל בסופו של דבר, מה שמעניין זה אך ורק השורה התחתונה. מה קורה בשורות למעלה, זה לא מעניין אותך. כאילו, אם בראשון בחודש נכנס לך 10,000 לבנק, ובשני החודש ירד 20,000, ובשלישי החודש נכנס 30,000, וככה יש נדידה כזאת, לא מעניין אותך מה היה בעבר. מה שמעניין אותך זה לא חביבה, דיונטו שורה. מה השורה התחתונה, מה נמצא בסוף התהליך. אז אם בסופו של דבר הוא גומר 14, במקום 7,000, בעצם כסף זה רק, זאת אומרת, כסף וחומר, אז בסופו של דבר, אם היה לי אוטו אחד, ובא הוריקן, והרס אותו, והביטוח הייתה לי שניים, סבבה, אז אני פי שניים הרווחתי, וכנ"ל כל דבר אחר. בני אדם זה לא ככה כמובן. זה אומר זה, טוב, היו לי שלושה ילדים, והם מתו, לא משנה, יש עכשיו שישה ילדים. זה לא...
זה נגיד שלושה, זה לא... מה? מנקודת העונות, זה לא אכפת לי אם הגיעו לי 6,000, זה גם
שלושה, זה לא תחליף. נכון, בני אדם אין תחליף בכלל. זה לא זה להגיד, טוב, כמובן, אני יכול להבין שבאים ואומרים לבן אדם שיש איזו נחמה מסוימת בזה שאחר כך הוא מוליד, אבל זה לא תחליף, זה לא בסדר, אז היה לי ילד, אז עכשיו בסדר. זה אחד הסיבות שאמרתי לכם לפני איזה חודשיים, שטסלם איוב לא אוהב לא נברא, למשל היה, כי אי אפשר לומר דבר כזה בחיים האמיתיים. בספרות זה אולי סכמטי, גם זה לא פשוט, אבל... אבל בטח במחיר מתאים, אתה לא יכול לומר בסדר, זה happy end, הוא קיבל את אותו מספר ילדים, הוא הכפיל את הילדים. זה לא... זה דבר הגיוני. עכשיו, נדמה לי שגם אז ציטטתי את הרמב"ן. הרמב"ן דורן, עכשיו הוא אמנם מסביר, יש לו גם דיוקים במקראות, אבל הוא טוען שהם מעולם לא מתו. הם נחטפו ונעלמו. הרמב"ן דורן שבעצם הילדים של איוב היו נעדרים. הם לא מתו, הם היו נעדרים. איוב הניח שהם, יכול שהוא הניח שהם מתים. אבל...
הם אמרו לו שהם מתים. לא כתוב בשום מקום שהם מתו, אבל כתוב שהשליח אומר שהם מתו.
אבל על הנערים. שהבית נפל על הנערים.
נערים יקעו לפי חלב, כן.
בסדר. כתוב שהשליח אומר שהנערים
מתו. כן, בסדר, אוקיי. אז אני אומר, הוא חייב בתחושה שהם מתו, אבל כמו יעקב אבינו, יעקב אבינו... חשב שהבן שלו מת, בסוף הוא לא מת, אז יכול להיות שהיה נעדר. אז חלה, זמן מה שהם היו נעדרים והם חזרו. וזה הוא פותר את הקושה הקודמת, זה גם מסביר למה הם לא הוכפלו. כי פשוט לא, הם חזרו, כן, הם פשוט חזרו למקום הראשון. חוב רגע, יש איזו אמת מאוד עמוקה בזה ש... אני לא מכפיל את המספר, זה עושה זה עוד יותר גרוע. כשהמרשב עוד יש לו הצעה מהר, המרשב טוען שזה פה ויכוח בין המריחה של הקיש. אמר, אני לא נכפלו בשמות, אבל נכפלו ביופי. אז המרשב טוען ככה, שיש לו קיש הבין שמת הילדים שלו מתו. שהילדים של איוב מתו. ואז הוא שאל אותו, אז למה באמת הם לא הוכפלו? וביוחד התשובה שהם לא מתו. הם... המשל, כנראה לא את הרמב"ן, זה סביב, זה מאוד יכול להיות שבתקופתו הרמב"ן על איוב לא היה בדפוס, אבל הוא מעצמו, הוא מעצמו מעלה את הדיון הזה, והוא מביא ראיות לכאן ולכאן מתוך הכתובים, אם הם נהרגו או רק נעלמו. אז הוא אומר, זה הוויכוח ביוחד של הקיש, והתשובה של יוחנן היא שבאמת זה לא קרה להם. הם נכפלו בשמות בגלל שהם אנשים. עכשיו, האמת היא שהשמות הוא קריטי. זאת אומרת, אישיות, אתה לא מכפיל אנשים. אנשים הם, יש להם שמות. בקר סופרים. כי מדברים אלף ראשי בקר. בני אדם, לא אומר אלף ראשי בני אדם. אתה מרד, יש כל אחד שם ואישיות. שפה יש נקודה אחת, ופה איך זה מצאת לבנים מולת הבנות. נקודה אחת מעניינת. יש לבנות איוב שמות, אין לבני איוב שמות. שבע בנים שבע בנים ושלוש בנות. בתחילת הספר אף אחד אין שם. בסוף הספר הבנות יש שם. שכנראה מעיד, אמרת יחסים אחרת ושונה בינו לבין בנותיו לעומת בניו. כנראה היה לו זה אמרת יחסים טובה יותר בבנות. אחרת קשה להבין... למה להם יש שמות ולבנים אין שמות. ככה אני מניח, זו תופעה אגב, זו תופעה שמוכרת, כאילו, אתם בנים מתחרות אדיפלית, סמויה אומרת, או גבויה אומרת, בנים אומרת, כאילו, הרבה פעמים אומרת, יותר קל לפעמים לאנשים לשתף את הבנות שלהם, יש איזה, אומרת, יש איזה תופעה שגם ממנו פוגשים אותה לא פעם, לא פעמיים. חובה שברור שכבר זה שעת ההכפלה, מפה איך זה נרשת ביד קודם. אם את חושבים שאת מה חשבה שהבנים הוכפלו והבנות לא הוכפלו, זה מתוך תפיסה כזאת שהבנות, מערכות היחסים שם הרבה יותר משמעותיות. ואז לגבי הבנות, אז אין טעם לדבר על כפילויות. לבנים, אז שוב, אני מעדיף עכשיו שגם בנים לא הוכפלו, אבל...
למה הם כן הוכפלו ביופי?
מה?
לכל הדוד למה הם כן הוכפלו
ביופי? אוקיי, אז עכשיו הוכפלו ביופי. זאת אומרת, הם לא הוכפלו... יופי זה כמו משהו תכונה אנושית. אני לא אומר, ילדים, אוקיי, זאת אומרת, יקרות נפלכם, במקום שני ילדים יש לך ארבע, אתה מבסוט. אבל אני כן אומר, אם הילד שלך ישתכלל, אותו ילד, זאת אומרת, הוא ישתכלל, והוא טוב יותר, אז בסדר גמור.
זה לא תועלת פה. אוקיי. לא בוא תתנחם, יש לך פה ילדות יותר יפות.
אז אם תלך עם המרש"ל, הוא טוען שכן, הוא טוען שרבי יוחנן, אני חושב שרבי יוחנן מכילה בכמעט הרעיון הזה. הם לא הוכפלו בשמות, כי זה אותם שמות בדיוק. אז מה כן הוכפל? הוכפל יופי. אם אתה רוצה, אני יכול להגיד אולי גם יופי, לא רוצה דווקא יופי חיצוני, כי מה תכף לדבר יופי חיצוני? אני יכול לדבר יופי פנימי, זאת אומרת, כן השווה עליהן, אולי מת, הם פיתחו איזה יופי גם, או נגיד ככה, יופי הוא מטאפורה גם לנשמה שחיקו מה שווה עליהן. אפילו אני אקבל את זה כפשוט, הוא אומרת, אמרו שיופי בו מסמל ברמה הסמלית, שכאילו בנות לא רק יפות במראה, אלא בעלות אופי ואישיות, בין כי הם סבלו וזה חישל אותן, בין אם לא, אבל הכל פנים אומרת, יש עכשיו ילדים יותר מרשימים, לאו דווקא יותר ילדים. אוקיי, עכשיו אומרת, צריך לדרוש את השמות, כשם אחת עם אמא, עם אמא, בשם השנה קציה, בשם השישית קרן הפוך. עם אמא שהייתה דומה ליום, קציה שריחה נודף, כקציה, קרן הפוך, עמד רבי שילה שדומה לקרנד הקרש, לא יודע איך להתנקד את זה. אחרי כלל במערב, הקרנד הקרש לקוטה היא, זה כי זה קרש שחיה כזאת, אלא המערב חיזדה כקורקמה דרישקה במיני. שמה כי תקראי בפוך. אוקיי, עכשיו, מה שמעים פה, מה כאילו מייחס את תכונות שונות לכל אחת מהן? ושוב, זה ניתן להידרש בכיוונים שונים. אם לא כאילו כרגע, אני מימה שאתה דומה לי יום, כאילו מדבר בזו תכונה אוניברסלית. בעצם היום, כי אני יכולה לומר את הרבה פעמים, שמה היום מאיר לכולם, היום זה דבר ברור, מוכר, השמש זורחת לכולם, אין יום, נגיד גשם, אז יכול פה לרדת, כמו שכתוב שם אצל גדעון, חלקה אחת כן, וחלקה שנייה לא אומרת, יכול פה חורף, פה מטה אומרת, היום אין דבר כזה, זה יום בכל העולם, בו זמנית, זו תחוסה אוניברסלית, כמו שמישהו מאיר כיום, זאת אומרת שהוא מאיר לשמיר לכולם. זו, עכשיו לעומת זאת, זאת אומרת ש... נכון דווקא קציעה, בסדר, יש הרבה סוגי ריחות, יש כאילו בסמים אפשר לקנות בכל מיני טעמים ובכל מיני צורות, אז אחת היא בעצם, כמו אומרת, נקרא לזה שווה לתל נכון נפש, יותר תכונות טובות, אוניברסליות, שנייה, זה בעלת אישיות הרבה יותר ייחודית, נקרא לזה, בימינו היא טובלת אופי, הראשונה אולי טובת לב יותר, או משפיע יותר טוב, אבל נגיד פחות עם אופי לעומת השנייה שהיא מצליח פה דווקא האופי המרשים, לאו דווקא את האוניברסליות. אפשר לדבר אם נרצה, כן, נקודה שנייה שהיא לא פחות חשובה, אגב, מה פה דורש את השמות, ונגיע כאן הפוך עוד רגע, נמצא גם חושים שונים. זאת אומרת, יום זה חוש שנתפס בדרך העיניים. ריח זה סוג אחר לגמרי של... סוג אחר לגמרי של, של חוויה. פה אומרת, כדי שקראתי אותה, אני חושב אצל אולדובר סאקס, ואני לא בטוח. אתה בא ואומר שנגיד עיוור מפתח קומפנסציה. ואתה לא רואה, אז אנחנו שומע יותר טוב, או משהו בסגנון הזה. עכשיו, אולי זה נכון, אבל זה לא הנקודה הקריטית. הנקודה הקריטית היא, אני אומר בסדר, אם הבעיה שמפחד להתקל בקיר, אז מה בסדר? אוקיי, אז אם יש שמיעה טובה, אז לא יתקן בקיר גם כן. טוב, אם אני הולך ברחוב, אז אני אוטובוס פעם מולי, אז אני רואה את האוטובוס, אני לא עובר את הכביש. אם יש שמיעה טובה, אז אני שומע את האוטובוס. בסדר, זה מה קורה סומרה כזה. אבל הנקודה היא שאם אתה עובד עם חושים אחרים, אתה חווה עם חוויה אחרת. זאת אומרת, נגיד, אם אדם שיש את כל החושים שלו, פוגש אדם אחר, אז הרושם הראשוני, הרבה מאוד פעמים, על ידי הראייה, אנחנו מסתכלים לתוך העיניים. עכשיו, נכון שאני שומע אותו, ונכון שאני מריח אותו, ונכון שבאמת אני יכול למשש אותו, אבל הרושם המרכזי הוא על ידי העין. ואם אתה לעומת זאת צריך למשש אותו, או להריח אותו, זה לא כמובן של תחליף, זה נותן חוויה אחרת. זאת אומרת, חוויית הקרבה, חוויית האינטימיות, חוויית ההיכרות. זאת אומרת, להכיר מישהו דרך העיניים, זה שונה מה שאני מכיר מישהו דרך האוזניים, שונה מה שאני מכיר מישהו דרך האף, כל חוש, הוא יוצא איזושהי חוויה אחרת. תגיד גם, אפילו להתקל בקיר ולהרגיש אותו דרך המשוש, מאשר לראות אותו, הוא מעניק חוויה שונה. אתה תופמת, זה גם משפיע מערכות יחסים, מערכות יחסים מאחר. נגיד, עם שמיעה, לא, זה פחות בולט, נגיד, הריח זה מאוד בולט. אם יצאים את ההלכה שבטבע יש כל מיני בעלי חיים שמריחים אחד את השני, וככה, אתם יוצאים איזה קשר, סוג אחר לגמרי של, או בן אדם שינסה, אדם שקיר את אשתו, את ילדיו, דרך הריחות ודרך הפנים, זה גם יזרום בצורה אחרת. זה יפתח התייחסויות אחרות, חוויות שונות, יכול להיות יותר מיידיות, יותר פיזיות, יכול להיות יותר, כזה מעט, יותר מפעמת, יותר איזה מרמר, פחות מודנות, יכול משוך כמה כיוונים, אבל זה יהיה שונה. אז גם פה אומרת, אחת מצטיינת באיזשהו, אחת מופיעת ניחוש הראייה, שנייה ניחוש הריח, זה מיוצר סוג אחר של, נשוב פעם, של איזשהו שידור שאתה משדר לעולם, יחד שעולם תופס אותך. עכשיו השלישית, אני לא כך ברור מה זה פה. יש מאוד הקרן הזאת ש... אתם יודעים, זה בא לציין כמו איזה צבע ייחודי, איזשהו חדות, או איזשהו עוצמה, איזשהו... או שזה בא לציין כמו צבע, או איזשהו צורות, לא מאחוז ברור. כנ"ל גם אחר כך, רש"י מסביר שמדובר בריח שזה צמח, טוב, מושכים את זה עדיין כיוון של צבע, אבל בעיקר אומרים, זה משהו השוואתי, שיפה מכל ה... היא הייתה נאה משאר הנשים, זה בעצם איזשהו קריטריון השוואתי, לא אובייקטיבי. כרגע, בוא נצא מתוך הנחה, שבא פה משהו שקשור לצבע, כמו תוספות, או כמו הדעה של הקרן. אז נצא פה איזה חוש שלישי, יש ראייה, שתפס את הצורה שלך בעיקר, יש כמו ריח, יש צבע, אומרת, אילו, אולי זה דרך ביגוד. אני אומרת, מה שמדובר פה זה בעצם, תופסים לאנשים שהם מצורות, שכל אחד מתייחדה באיזשהו, כזה, אם באדם בא לידי ביטוי, בצורתו, בלבושו וכדומה, כל אחד מהם הצטיינה באיזשהו תכונה אחרת, בעצם יש איוב, או סימפוניה שלמה של לא כל מצטיינת באותו דבר. כל אחד היא מופיעה וכל אחד שונה. אגב, כאילו שאני אומר, זה כללית שמדברים על ילדים. משפחה לא, אתה רוצה שכל ילדים יהיו בהכרח קופי אחד של השני, אלא יכול לך שלושה ילדים שאתה אוהב כל אחד וכל אחד מצטיין מתאומה, וכל אחד בעל אופי שונה ואופי ייחודי. אז ככה פה אצל איוב, כל אחת שונה. טוב, זה... אוקיי, אני אמרה כבר ארוכה, אתה אומר, נחכה את הבני אותו לפעם הבאה. טוב, אוקיי, זה כבר בין הרבה, בשבוע בין הרבה.
תודה.